אז אחרי שאותו הגר הבין שהיחס אל התורה לא מתחיל מצד עומק הדעת ועדינות הרגש, אלא לפי עצת השם כפי שהוא יצר את האדם בסגולתו, בטבעו, והבין שאצל הגר, הגר הוא בא במקל ותרמיל וכו', אז הוא חוזר לשמי. בפסקה שלנו כופנון בא לפני שמי, אנחנו זוכרים ששמי דחף אותו בעמת הבניין שבידו, כשהרב ביאר שמה אתה עכשיו מנסה לבנות בניין על איזושהי התפעלות שלך שבא לך במקרה ולא הצליחה גם כן, כשאתה חושב שאתה יכול להיות כהן גדול, אז שמי דחף אותו בעמת הבניין שבידו. אז בא אותו הגר לפני שמי, אמר לכלום ראוי אני להיות כהן גדול, ועל אוקטי בתורה, ועזר הקרב יומת. כל תשוקה שיש באדם, אם יש לה שורש בטבע נפשו, היא עתידה לעמוד בו ולהתקיים. ואם אין לה שורש בעצם טבע נפשו, אם בא מאיזה ציור ודמיון המעורר, המעורר על זה, עתידה היא להתבטל. והנה איזה הגר. שסופו הוכיח על תחילתו כי אהבתו את השם, את שם השם אלוקי ישראל הייתה באמת. ואחרי שדבק בתורה ולימודיה נחרטו על תלמי לבבו, הבין והשכיל שמשהו אפשר מצד התורה הוא האפשר. ומשהו נמנע מצידה הוא הנמנע הגמור. מאחר שעל פי התורה אינו ראוי להיות כהן גדול, שוב, אין לו על זה הכשר טבעי כלל בעצם טבע הנפש. אם כן, גם תשוקתו לזה נתבטלה. אמנם להכניס תחת כנפי השכינה ולהיחשב בין גרי הצדק שעל זה הוא ראוי, תשוקה זו היא נטועה באמת בטבע נפשו. על כן הדבר העיקרי יתקיים בו. והדבר התפל שרק ממאורע דמיוני נתעורר, קלה והלך לו עד שהרגיש בעצמו עמוק מאוד, שכיוון שכתוב בתורה ועזר הקרב יומת, זה כבר מלמדו שאיננו ראוי בעצם להיות כהן גדול, לא רק ממניעת הכרח חיצוני, כי ממניעה טבעית שהיא נוטלת גם כן את החשק והתשוקה למה שהוא מנוע מצידה. טוב, כל תשוקה שיש באדם, אם יש לה שורש בטבע נפשו, היא עתידה לעמוד בו ולהתקיים. ואם אין לה שורש בעצם טבע נפשו, כי אם באה מאיזה ציור ודמיון המעורר על זה, עתידה היא להתבטל. אז זה יסוד חשוב. כל מה שיש נטיות באדם, אגב, האדם הפרטי וגם האדם הציבורי, האנושי. תרבויות רוחניות באנושיות. כל תשוקה שיש באדם, אם יש לה שורש בטבע נפשו, כלומר, אם הדבר עצמי, אז מה שעצמי מתמיד, היא עתידה לעמוד בו ולהתקיים. אבל אם זה מקרה, המקרה לא יתמיד. ואם אין לה שורש בעצם טבע נפשו, כי אם בא מאיזה ציור ודמיון המעורר על זה, אז עתידה להתבטל. אם מה שמעורר את הנטייה הזו, סיבה חיצונית, ציור, דמיון, התלהבות כזו או אחרת, אודות אותו העניין, אז עתידה היא להתבטל. בהקשר של מה שאמרנו, אז עתידה היא להתבטל זה לא ברגע. במקומות אחרים, הרב יכתוב שזה תיקח תקופה לאנושות, אבל בסוף הרוח העצמית אי אפשר לחבוט אותה לגמרי. וכשמתנקרים לרוח העצמית, אז נעשה איזשהו מנגנון של לחץ פנימי, והלחץ הזה מצטבר ומצטבר עד שהוא מפרק את כל העטיפות הזרות לעצמיות הפרטית או החברתית של אותה חברה. והנה, אז הגר הזה בהתחלה הייתה לו התלהבות להיות כהן גדול. והנה זה הגר שסופו הוכיח על תחילתו כי אהבתו את שם השם אלוקי ישראל הייתה באמת. הנה הוא התגייר, זה עמד. ואחרי שדבק בתורה ולימודיה נחרטו על תלמי לבבו, הבין והשכיל שמה שהוא אפשר מצד התורה הוא האפשר, ומה שהוא נמנע מצידה הוא הנמנע הגמור. הגר מבין שהתוכן שאותו אומרת התורה זה התוכן של מה שקראנו מקודם טבע הנפש, עצמיות. התורה היא לא איזשהו אוסף הוראות חיצוניות, אלא מה שכתוב בתורה לגבינו זה תשקיף על המעמדים העצמיים של הנפשות. וממילא הוא הבין שמה שכתוב בתורה, ואם כתוב שעבודת הקורבנות של הכהונה זה רק לכהנים, אז זה דבר שהוא בעצם עצמי לנפשות, שבישראל אין אותו ובכהן יש אותו. אז התורה זה הכרח, ופירור לא ייפול ארצה מדבר השם שבתורה, כי דבר השם זה שורש מה שעומד במציאות כולה. וסטייה מזה היא שווה תוהו ובוהו. ואם יום ה-60 תקבלו את התורה מוטה, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם, כי לחיות שלא על פי התורה זה בעצם לסרס את מעמדי החיים העצמיים. אז הוא הבין, אחרי שדבק בתורה ולימודיה נחרטו על תלמי לבבו, הבין והשכיל שמשהו אפשר מצד התורה הוא האפשר, ומשהו נמנע מצידה הוא הנמנע הגמור, היו לא תהיה. ומאחר שעל פי התורה איננו ראוי להיות כהן גדול, שוב אין לו על זה הכשר טבעי כלל בעצם טבע הנפש. וכיוון שאין לי על זה הכשר טבעי, זה לא יסוד העצמיות שלי, אז גם התשוקה לזה, אם כן, גם התשוקה לזה היא נתבטלה, והוא כבר לא חפץ בזה. אמנם להיכנס תחת כנפי השכינה ולהיחשב בין גרי הצדק שעל זה הוא ראוי, תשוקה זו היא נטועה באמת בטבע נפשו. התגלה שאף על גב דיו לא הווה בסיני מזלי הוא כהווה. עיקר הטבע העצמי הנשמתי שלו. על כן הדבר העיקרי התקיים בו. והדבר התפל שרק ממאורע דמיוני נתעורר, שהוא עבר שם אחורי בית הכנסת, קלה והלך לו עד שהרגיש בעצמו עמוק מאוד. שכיוון שכתוב בתורה ועזר הקרב יומת, זה כבר מלמדו שאיננו ראוי בעצם להיות כהן גדול. לא רק ממניעת הכרח חיצוני, כי ממניעה טבעית, כאילו זה נראה שיש פה קצת, שהוא אומר את זה לשמי, בוא תבין למה, יותר עמוק למה אני לא אהיה כהן גדול. ממניעה טבעית שהיא נוטלת גם כן את החשק והתשוקה למה שהוא מנוע מצידה. טוב, הלאה, בוא נסיים. בא לפני הלל, עכשיו זה כבר, טוב, זה לא לגמרי לא קשור, אבל עוד עניין. בא לפני הלל, אותו הגר, אמר לו, אנוונטן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך, שיקרבתני תחת כנפי השכינה. אומר הרב, אמנם יסוד הסבלנות, לקבל בספר פנים יפות גם את מי שראוי מצד מעשיו להיות מתרחק, נטועה היא במידת הענווה, שהיא בנויה על פי טבע הנפש ורגש הלב. אבל באמת אצל נשיא אלוהים זה הייתה מתאחדת עם החוכמה השלמה של ראיית הנולד, שהענווה הגדולה והאמיתית עזרה לו שלא יהיה שום מסך המבדיל בין ראיית הנולד מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע מצד המראה של חסרון הנמצא באיש הבא לפניו באובן. על כן אמר לו, הנה אנוונטן אתה הלל, וזהו לך מצד המעלה הטבעית שכבר קנית אותה על השלמות. אמנם ינוחו לך ברכות על ראשך, מקום השכל והבינה, כאילולי גודל החוכמה המגעת הצוף חקרי הנפש, לא היית יכול לבוא למידה זו להשיג את הצד הטוב הכמוס בעומק הנפש, בשעה שכל כך התקדרו שמיע בעבי הדמיונות והציורים המוטעים הבאים מחסרון הכנה ולימוד. שיקרבתני תחת כנפי השכינה, כי הנה שתי הגנות צריך האדם לשומרו מכל דבר המתה ומנעו מעבודת השם ואהבתו השלמה. אחת, מפני מה שלמטה מירקו, מתגרת יד התאוות החומריות הממשיכות את האדם אחריהן ומפלחות כחץ כבדו. והשנית, ממה שלמעלה ממנו, שלפעמים הנה הוא תואם מדרך השכל בציורים הרוחניים להיות אל אדם שוגה מעבודת השם. והנה ישראל שבא בזכות אבות ובקדושת מורשה מימי קדם, איננו צריך כי עם שמירה מהצד התחתון, כלומר, מצד יצר לב האדם באשר הוא אדם, וכאשר ינצל משחיתות התאוות כבר יהיה דבק בשם, מפני שעצם ציורי השם, סליחה, ציורי הדעות האמיתיות הם קרובים ללבבו וטבע נפשו. לא כן הגר הנספח על בית יעקב, שאותה התכונה הפנימית המביאה להכיר את עומק האמת והעוד הגנוז באורה של תורה, אין לו על זה הכנה מצד הירושה, על כן הוא נמצא עלול להיפגע גם כן ממשהו למעלה ממנו, כלומר מתעופות סברות רעות שהן פגעים שחוץ מפגעי התאווה החומרית השפלה שעליה כבר גבר בבחירת עצמה החופשית. אמנם ההכנסה בברית השם היא שעמדה ועומדת לכל גרי הצדק, שהשם ייתן להם מפיו דעת ותבונה להשכיל בפנימיות נפשותם עומק הצדק שיש בדבקותם לתורת השם ומצוותיו. על כן כשם שבישראל נאמר ישאהו על עברתו להורות על ההגנה מצד התחתון, אבל מהצד העליון אין צריך הגנה, כי כבר חקוק יפה בלב הניצל מצרת המון התרגשות התאוות חותם האמת יפה יפה. אבל בגר צדק שאין לו זה הכוח הטבעי, הנה הוא צריך להיות חוסה תחת כנפי השכינה, שעל ידי הקדושה הנמשכת עליו מקבלת על מלכות שמיים, מתחדשת בקרבו רוח חדשה להיות למגן לו מכל המוני הדעות והרעות, אף על פי שמצד טבע תולדתו היו יכולים לשבש דרכיו. עד שהוא מוצא את עצמו נעזר בגבורה, בגבורת דעת ורגש קדוש, כאחד מאזרחי ישראל, בכל לשון תקום איתו למשפט ירשיע, וזהו שיקרפתני תחת כנפי השכינה, שאמר בתור מלא דעת ויודע ערכו ושמח במתנת חלקו אשר נפל לו בנעימים. סקרן אותי למה הרב לא חילק את זה לשתי פסקאות. פסקה ראשונה בא לפני הלל, אמר להנבנתן הלל ינוח לך ברוכות על ראשך, ופסקה שנייה שיקרפתני תחת כנפי השכינה. כי זה ממש שני נושאים שונים. טוב, אז מה זה בא לפני הלל, אמר להנבנתן הלל ינוח לך ברכות על ראשך. אמנם יסוד הסבלנות לקבל בסבר פנים יפות גם את מי שראוי מצד מעשיו להיות מתרחק, נטועה היא במידת הענווה שהיא בנויה על פי טבע הנפש ברגש הלב. כלומר, יש מידת ענווה בסיסית, ישנה מידת ענווה בסיסית שהיא קשורה יותר לצדדים של חום הרגש והלב. יש באדם הלא מקולקל איזושהי נטייה טבעית להיות מכיל תופעות מקולקלות שלצידו. כן, מה זה מכיל? הכוונה מבקש לקבל, לתקן, אבל לא מגיב באיזושהי סגירה וטריקת דלת מבחינה מידותית, מוסרית. כן, זה כאשר האדם הוא בעצמו לא מקולקל, הוא איכשהו שייך לענווה, גם את זה אפשר להרוס, אבל באדם הישר, שלא עיוות את אשר חנן אותו השם, אז יש איזושהי נטייה רגשית כזו. אבל אומר הרב, נכון, זה היסוד של הסבלנות, לקבל בסבר פנים יפות את מישהו רואים מצד מעשיו להיות מתרחק במידת הענווה שהיא בנויה על פי טבע הנפש ורגש שלהם. אבל אצל הלל, כמו שכבר ראינו בפעמים הקודמות, הענווה שלו היא לא הייתה ענווה של הבחור הכי נחמד בסביבה, אלא אצל נשיא אלוהים זה הייתה מתאחדת אותה הנטייה הטבעית, הייתה מתאחדת הענווה עם החוכמה השלמה של ראיית הנולד, שהענווה הגדולה והאמיתית עזרה לו שלא יהיה לו שום מסך המבדיל בין ראיית הנולד מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע, מצד המראה של חסרון הנמצא באיש הבא לפניו בהווה. אצל הלל הענווה התאחדה עם החוכמה של ראיית הנולד, והענווה הגדולה, הענווה השכלית, עזרה לו שלא יהיה שום מסך המבדיל בין ראיית הנולד מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע, מצד המראה של החיסרון. אצל הלל לא הייתה רק יכולת לקבל בסבר פנים יפות, הענווה של הלל היא סללה בפניו את הדרך לסייע לאדם השפל, שבאמת התגובה הטבעית שצריכה להיות בפני אדם שפל כזה זה רגש התקצפות. אבל אצל הלל זה היה סבר פנים יפות שהוא נובע מהשקפת עולם שכלית, הנבנתנית, והיכולת לראות איך מתוך כל השחור הזה יש איזשהו ניצוץ שצריך לחלץ, וגם כן איך לחלץ אותו, איך לבוא ולעקוף את כל המחיצות הללו. וזו התכונה של נשיא אלוהים שבישראל, כזה הוא צריך להיות. על כן אמר לו, הנה הנבנתן אתה הלל, וזהו מצד המעלה הטבעית שכבר קנית אותה על השלמות, שאתה באמת בעל נטייה ישרה להיות מקבל בסבר פנים יפות. אמנם ינוחו לך ברכות על ראשך, מקום השכל והבינה. כאילו לגודל החוכמה המגעת הצוף חקרי הנפש, לא היית יכול לבוא למידה זו להשיג את הצד הטוב הכמוס בעומק הנפש, בשעה שכל כך התקדרו שמע בעובי הדמיונות והציורים המותאים מצד, סליחה, הבאים מחסרון הכנה ולימוד. אם לא עומק השכל והדעת של הלל, שהם גם כן עומדים בבסיס הענווה שלו, אז לא היה יכול לבוא למידה של חילוץ היעלום מתוך הרבה בלעות הזבל, כמו שכתוב במדרשים. באותה שעה שהנפש שעומדת לפניך היא מלאה בדמיונות ובגסויות שממילא מולידים טעויות, אבל המבט האינוונטני של הלל, הוא יודע לחשוף את זה. מעניין אותי לבדוק, אני לא יודע מי, אני לא זוכר מה, הרב פה כותב את זה, לא יודע מתי, אבל בטח יש מקומות, לא יודע, אולי זה שצריך לבדוק בלמונת איתנו, להתמיר את זה שמי שעומד לפני נשיא אלוהים בדור שלנו, לפני מלאך השם צבקות, שלוח הדידן, שלוח הדרחמן, הרב, האישיות שעומדת מולו זה הדור. והענווה העליונה הזאת היא הנצרכת למנהיג הדור, ביחס לדור כולו. היכולת לעמוד עם עצבים של ברזל, כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, ובענווה עמוקה, שתחילתה באיזושהי ישרות טבעית, אבל סופה וראשה בעומק הדעת והשכל של תורה, שיכול לקרב תחת כנפי השכינה. מעניין אם יש איפושהי הערה כזאת. יש פעמים שהרב טאו מדייק שפתאום הרב באמצע פסקה בעינייה, פתאום הרב מביא איזה פסוקים שקשורים לגאולת ישראל, אבל פה אין את זה. אז לכאורה לא, מה שאני אומר, אבל לא נראה לי שזה טעות, פשוט הכוונה, פה הרב לא כיוון לזה. טוב, אז זה הענווה של הלל, שהקרבתני תחת כנפי השכינה. אז הרב מדייק, תחת כנפי השכינה. הרבה שנים הייתה לי קושייה שרשי מביא שם את המדרש על החומש, שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים, שלא כמו שער העופות שנושאים את הגוזל עם הרגליים ואז הוא חשוף לחצים, אלא נשר אתה מלמעלה ואתה מוגן. אז בסדר, אני מבין את איכות ההגנה, אבל זה לא מה אתה מצפה? כלומר, שער העופות מה הם יכולים לעשות? כי אם ישימו אותך על הכנפיים, אז כן, גם יש מי שמאיים מלמעלה. אז אתה תמיד מאוים. רק שנייה. אז אתה תמיד מאוים, בין אם ישימו אותך מלמעלה, בין אם ישימו אותך למטה. אבל אז הרב פה, אז פילי את הסימן, שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו כנפי נשרים, כי אנחנו, אז כאילו מה הרבות בנשר? זה מה, כל אחד עושה את מה שהוא יכול לעשות לטובת הרבות בנשר, שבאמת יש פה הגנה טוטלית, כי אנחנו לא צריכים את ההגנה מלמטה. מלמעלה. עכשיו הרב יסביר את זה. טוב. הנה שתי הגנות צריך האדם לשומרו מכל דבר המתאים ומונעו מעבודת השם ואהבתו השלמה. שני דברים אנחנו צריכים להיזהר בבואנו לעבוד את השם, עבודת השם שלמה. האחת, מפני מה שלמטה מערכו, מתגרת יד התאוות החומריות, הממשיכות את האדם אחרינו, מפלחות כחץ כבדו, כן, כבד, שם מקום התאווה, והאדם צריך להיזהר כל הזמן מההיחשפות לתאווה, כדברי המדרש, עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה בפיך, בלבביך, תתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך פיך. כי אם אתה אישיות גסה, אז התורה לא יכולה להתיישב כראוי על יבך. זה צד אחד, להיזהר מן התאוות. והשנית, ממה שלמעלה ממנו, שלפעמים הנה הוא טועה מדרך השכל, בציורים הרוחניים, להיות אל אדם שוגה מעבודת השם. דווקא ההתעסקות בעניינים רוחניים, בעניינים עליונים ואציליים, אז יכולה להיות בהם שגיאה, שהיא לוקחת את האדם אל מקום שהוא טעות בעבודת השם. הנה ישראל, שבא בזכות אבות ובקדושת מורשה מימי קדם, איננו צריך כי משמירה מהצד התחתון. כלומר, מצד יצר לב האדם, באשר הוא אדם. כי יש בנו גם כן צעד שאנחנו בני אנוש ושייכים למציאות החומרית של העולם הזה, והשייכות למציאות החומרית של העולם הזה יכולה להכניס הרבה גסות בלבבנו. אז מצד זה אנחנו צריכים להיזהר, וכאשר ניזהר, ינצל משחיתות התאוות, אז כבר יהיה דבק בהשם, ואין לנו עוד סכנה. מפני שעצם ציורי הדעות האמיתיות, דילקתי, נכון? לא דילקתי. הנה ישראל שבא בזכות אבות ובקדושת מורשה ממקדם, איננו צריך כי עם שמירה מהצד התחתון. כלומר, מצד יצר לב האדם באשר הוא אדם. וכאשר ינצל משחיתות התאוות, כבר יהיה דבק בהשם, מפני שעצם הדעות האמיתיות הם קרובים ללבבו וטבע נפשו, כי זה זכות אבות וקדושת מורשה. יש תכונה של מציאות בעם ישראל, באומה הישראלית, שהיחס שלה לאלוהים הוא יחס שהוא מתיישב יפה. אני לא זוכר עכשיו את הפסקה בהרפלת תואר, אבל רק בישראל הקשר לאלוהים מביא להצלחה וכולי וכולי. מה שאצל אומות העולם, הקשר עם אלוהים הוא יצר הרבה פעמים את הדיסוננס ואת המלחמה בין החיים שלי לבין הקשר שלי עם אלוקים, כי אצלם התפיסה את אלוקים היא תפיסה אלילית, דתית, גוית. אבל בישראל אז יש לנו את סגולת דת אלוקים הבריאה והנכונה. לכן עיקר הזהירות שלנו היא צריכה להיות מצדדי החומר, ובשעה שאנחנו נשמור את עצמנו מהתאוות החומריות, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא יישא אותנו על כנפי הנשרים, ורק מלמטה יש לנו הגנה, אז אנחנו בהחלט שייכים אל עבודת השם המלאה. אבל לא כן הגר הנספח על בית יעקב, שאותה התכונה הפנימית המביאה להכיר את עומק האמת ועוד הגנוז באורה של תורה, אין לו על זה הכנה מצד הירושה. על כן הוא נמצא עלול להיפגע גם כן ממשהו למעלה ממנו, כלומר מתעופות סברות רעות, שהם פגעים שחוץ מפגעי התאווה החומרית השפלה, שעליה כבר גבר בבחירת עצמו החופשית. ועצם ההתבוננות שלו על המציאות האלוקית והיחס אליה, גם שם זה יכול להיות לו לרועץ, לא בנוסף לצדדים החומריים השפלים. אמנם ההכנסה בברית השם היא שעמדה ועומדת לכל גרי הצדק, שהשם ייתן להם מפיו דעת ותבונה להסכים בפנימיות נפשותם עומק הצדק שיש בדביקותם לתורת השם ומצוותיו. ההצטרפות של הגרים לאומה הישראלית זה מה שמכניס אותם תחת כנפי השכינה, ונותן להם איזושהי הגנה להיות שייכים אל העניין האלוהי בצורה שאין בה קלקול. והקדוש ברוך הוא שומר באדם שגם הציורים שלהם יהיו ציורים ראויים. אגב, אני חושב שיש הרבה שטועים באל מלא רחמים, הם אומרים, ויכניסם תחת כנפי השכינה. לא אומרים תחת כנפי השכינה, צריך להגיד על כנפי השכינה, כי בישראל זה על כנפי השכינה. אז ביחס לגרים, שהשם ייתן להם מפיו דעת ותבונה להשכיל בפנימיות נפשותם עומק הצדק שיש בדבקותם. כן, זו ברית הגרים, ומישהו נהיה גר, אז עשיית הדשמיה ביחס לסגולתו הפנימית היא שגם הציורים האלוהים שלו הם לא מוטעים, לא משובשים. על כן, כשם שבישראל נאמר יישאו על עברתו להורות על ההגנה מצד התחתון, אבל מהצד העליון אין צריך הגנה. עשיית הדשמיה ביחס לאומה הישראלית היא במה שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לנו להיות שוקעים במעבה החומר. כי כבר חקוק, אבל מלמעלה לא צריך, כי כבר חקוק יפה בלב הניצל מצרת המון התרגשות התאוות חותם האמת, יפה יפה, בישראל. ישראל אוהבים באמת החיים דווקא מפני אלוהיותם וכו' וכו'. אבל בגר צדק, שאין לו זה הכוח הטבעי, הנה הוא צריך להיות חוסה תחת כנפי השכינה. שעל ידי הקדושה נמשכת עליו, מקבל עול מלכות שמיים, מתחדשת, שעל ידי הקדושה נמשכת עליו מקבלת עול מלכות שמיים, מתחדשת בקרבו רוח חדשה, והנה זו ההגנה הזאת, זה שבברית הזאת של הצטרפות הגרים מתבררת שיש לו רוח חדשה, שאותה רוח זה היכולת ההכרה את האלוהים, רוח חדשה להיות למגן לו מכל המוני הדעות הרעות, אף על פי שמצד טבע תולתו היו יכולים לשבש דרכיו, עד שהוא מוצא את עצמו נעזר בגבורת דעת ורגש קדוש כאחד מאזרחי ישראל, וכל לשון תקום איתו למשפט ירשיע, וזהו שכן כל לשון תקום איתו למשפט ירשיע, הכוונה שיש לו את עשיית הדשמיה להצליח בעניינים הללו, וזהו שכרבתני תחת כנפי השכינה שאמר בתור מלא דעת ויודע ערכו ושמח במתנת חלקו אשר נפל לו בנעים. טוב, אז נשאר לנו עוד פסקה אחת בשביל הנושא הזה.